עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם יעל אילון וליאת רון.
שם? עושה לי ככה עם היד, ככה עם היד. מה ככה עם היד?
עכשיו, כי פתחתם לי מיקרופון עכשיו.
3, 4, ו... עכשיו. שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב יעל אילון.
ערב טוב ליאת רון.
וערב טוב לאריה מליניאק.
היי.
נשמה.
שוב
אתם
נותנות
לי 3 דקות של
חסד.
לכבוד לנו.
5 עלינו, לקחת גם לנו את הזמן. יאללה, דבר, מה העניינים נשמה?
יאללה, עברתי טיפול אגרסיבי, העסק עובד. החיסון שלי ירד לאפס, אני בבידוד מלא, מחשש לזיהומים, וכרגע מחכים לתופעות לוואי שאני מקווה שלא יגיעו.
איזה, אתה יכול תוצאות לוואי, קטן עליך, שום דבר.
איך בינתיים מרגיש?
זה הכי, הכי לא לעניין. למה? קטן עליי, למה מה? המחלה נתקלה בבן אדם הלונה. עזבו, חבר'ה.
אז בוא נסכם, בוא נסכם איתך את השבוע. הרי יש לך הרבה תובנות תמיד.
יפה. 3 נקודות, כל אחת בחצי דקה.
יאללה.
קודם כל, אלה שכבר תופרים חליפות לעשות עסקים בסעודיה. אנחנו... חיידק על הזנב על הקצה הזנב של האמריקאים. אנחנו בכלל לא צד בעניין הזה, אבל יכול להיות נחמד, כמו שיש היום הסכמי שלום עם המפרציות. מה העניין? הסעודים, שלדעתי כבר מזמן לא אכפת להם מהפלסטינאים, מכניסים גם את העז הזאת, שנבוא, נשקר אותם, נקשקש להם, נספר להם סיפור, ונמרח את זה. אני הייתי מצפה מהסעודים, אם הם באמת רציניים, שהיו מודיעים עכשיו, עוד לפני פלסטינאים, קודם כל הם לא עושים הסכם עם ממשלה שמקפחת את האזרחים הערביים שלה, שלוקחת מהם מאות מיליונים, שמגיעים להם כדין, וקודם כל אני איך הקודמים.
נכון.
זה משהו אחד. דבר שני, מחירי החופשות יורדים אחרי החופש הגדול, אחרי אוגוסט.
נו.
בואי נה, תשמעי, זה חדשה נהדרת. פתאום מגלים אתרים חדשים. לערוצי הטלוויזיה יש המון תוכן שיווקי.
נכון, זה מה שחשוב. בוא.
כל אייטם, חבר'ה, שאתם רואים על יעד חדש, הוא בתשלום, זה פרסומת, ואם מישהו רוצה לנסוע שם בכיף. אבל, מה זה מזכיר לי?
נו.
בזמנו, היו רק עיתונים. ואז, מה אתם אומרים? כתוב, אחרי אוגוסט ירדו המחירים, ואתם לא מאמינים מה קורה. אחרי אוגוסט באמת ירדים המחירים. זה מזכיר את הכותרות לפני ראש השנה ופסח. בידיעות, במעריב, היה תמיד. בעלת קניות לפסח. ומה היה קורה למחרת? בעלת קניות.
ברור.
והדבר האחרון, פתאום כולם רגישים, אני לא חושב שבלי צדק, לביטחונות המפוקפקים שבנק מזרחי דורש מחרדים לקבל משכנתאות. אז זה עניין, בנק מותר לו להגדיל, להקטין את הסיכון בביטחונות. לגבי אם יש פלילי למשטרה. אבל אני שואל שאלה פשוטה. אחד, קודם כל, אם הם לא יקבלו את המשכנתה, איפה האנשים האלה בדיוק אמורים לגור? אבל בואי נחשוב על הבנק. דיברנו על הבנק. תגידו, היום הבנק דורש אותם ביטחונות מכולם, אז אולי תסבירו לי איזה ביטחונות היו לפישמן ונוחי דנקנר, שנתנו להם מיליארדים.
זה אני, הרב נתן לנוחי דנקנר את האישור.
הרב נתן פטר.
אז אני רוצה להגיד לך משהו שבטח ידליק אותך. נכון, יש את החרם של ערוץ 14 והטלנטים שלו על שטראוס?
נכון.
יופי, אז יש לי משהו קטן להגיד להם. הם פתאום נזכרו ששטראוס זה מונופול שצריך להילחם בו, ונשאלת השאלה, איפה הם היו בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות?
יוקר מחיה.
כן, שאפשר היה לרתום את הלהט, באמת להט יוצא דופן, של ינון מגל, של ריקלין, של הראל סגל שאני מאוד אוהבת. קחו את הלהט הזה ותכוונו אותו לכיוון המונופולים, כי אם אתם הייתם מחלישים עם הכוח שלכם את המונופולים, הייתם יכולים לעזור לצופים שלכם ללכת ולשלם את החשבונות בסופרמרקט, אוקיי? לא צריך ללכת לפרק מונופולים רק שזה נוגע לכיס שלכם, אוקיי? חלק מלהפוך לערוץ שהוא ערוץ משפיע, זה גם האחריות על הצופים שלכם ועל החיים שלהם מחוץ לפוליטיקה. המונופול שהחרים אותי.
את צודקת, אבל את מפספסת את העיקר.
מה?
הסיפור זה בכלל לא החרם על שטראוס. הסיפור זה ערוץ 14.
מה זאת אומרת?
לא מעניין אותם מונופולים שמונופולים.
זה מה שאני אומרת, זה נוגע, כשזה נוגע בכיס שלהם, אז פתאום המונופולים הפכו להיות כוח שצריך להתמודד איתו. חברים, תתעוררו, תעזרו לכולנו, להוריד את יוקר המחיה של כולנו, נדמה לי שזה קודם לחרם או לא חרם על ערוץ 14.
אני אקח וקנו שטראוס.
ולסיום, אריה, אני אגיד את אשר ליבי, מאתמול 14,000 פליטי מלחמה מאוקראינה שהגיעו לארץ לפני יותר משנה, בני 60 פלוס, חלקם הלא קטן, זקוק לטיפול רפואי שוטף, בעצם נשארו בלי ביטוח רפואי שהמדינה ערבה להם, חלקם חולים שנמצאים בבתי חולים או במוסדות שיקום, קיבלו הודעה פשוט לעזוב את המחלקות או את החדרים שלהם.
ואפילו מישהו שסתם כסף... צריך רופא, את יודעת, נכון. לא חייבים להיות מחובר לדיאליזה.
לא, אבל משפחות שמארחות קיבלו הודעות לקחת את החולים פשוט הביתה, הפסיקו טיפולים בחולי סרטן ובחולים אחרים, וזה מכיוון שבעצם משרד האוצר לא העריך את המימון הנדרש לפוליסות שלהם.
מעניין למה.
עכשיו אני שואלת את עצמנו, איך אפשר להתמודד עם סיטואציה הומניטרית כל כך חמורה, עם סבל כזה של חולים, איך אפשר לגרום עוול כזה גדול לאנשים שהם עצמם פליטים, ולמי בעצם יש את הלב או את המוסר לשאת באחריות הזאת?
למי שיש את הלב והמוסר לא להעביר לערבים את הכסף שמגיע להם, ואלה שכנראה לוקים אולי לכאורה אריה בגזענות, אריה מליניאק. תודה רבה.
רק משפט אחד, אני רוצה לראות מה היה קורה אם ממשלת אתיופיה הייתה אומרת, אנחנו לא ניתן עכשיו, לא נעזור לכם להוציא את החבר'ה שכלואים שם בגונדר, כי אשרת התייר שלהם פגע.
אוי ווי ווי, כן. תודה אריה, תרגיש טוב, נשיקות.
החלמה.
ביי, שבת שלום.
שבת שלום.
אז אספר לך מה יש בתוכנית. הקריאה של נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור אריאל פורט, להכריז על שביתה כללית במשק, אם הממשלה לא תכבד את פסיקות בגץ, זוכה לתמיכה רחבה בקרב אנשי האקדמיה, 1,600 חברי וחברות סגל ההוראה וסטודנטים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, חתמו על מכתב תמיכה בפרופסור פורט. פרופסור נחמן אש, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, וכיום חבר סגל באוניברסיטת אריאל, יהיה עורך התוכנית שלנו. האם ההאטה במשק משפיעה על ההיקף הרכישות של מבצעי סוף העונה? על אף הגידול בשימוש בכרטיסי אשראי בחודש יולי, בקניונים מדווחים על ירידה במחירות, נרחיב בנושא הזה, ובבורסה בתל אביב יום מסחר חיובי, בבורסות בארצות הברית התנהל המסחר בצל נתוני האינפלציה.
איפה הכסף העורכת יעל אילון מפיק יוהב כהן? שאני אוהבת במיוחד. על השידור תמר שלמוביץ' ובדיגיטל. לא, זה אמיתי? אליעזר בן יהודה? אליעזר בן יהודה נמצא איתנו היום, לא? אוקיי.
עוד מעט.
עינב אורגד ושי איידלר, ואנחנו פותחים בכותרות, כן. חברת הטכנולוגיות צ'ק פוינט רוכשת את חברת פרימיטר 81, תמורת 490 מיליון דולר. החברה הנרכשת מתמקדת באספקת הגנה לעובדים מרחוק על ענן ועל מכשירי הקצה. רווחי חברת אלאל ירדו ברבעון השני ב-41% והסתכמו ב-59 מיליון דולר. הכנסות החברה גדלו ל-630 מיליון דולר. דינה בנטל גננסיה, מנכלית אלאל, אומרת כי מדובר ברבעון השני המוצלח ביותר בחברה מאז הנפקתה.
רבעון שני מאוד מאוד חזק, עם כמעט 59 מיליון דולר רווח נקי לפני מס. עדיין מפעילים רק 87% מהקיבולת שלנו. זאת אומרת, אנחנו שנה אחרי קורונה מתאוששים, עדיין יש לנו עוד דרך לעבור, ובמהלך 2024-2025 אנחנו נגשר על כל ההשלמה הזאת. זאת אומרת שאל על עושה רבעון C, רווח C, והיד עוד נטויה, כי יש לנו עוד קיבולת שעדיין לא ניצלנו במלואה.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ואנחנו מתחילים.
ערב טוב לפרופסור נחמן אש, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות וחבר בסגל אוניברסיטת אריאל. שלום שלום.
שלום, ערב טוב.
כן, אתה ועוד בכירים באקדמיה תומכים ביציאה לשביתה כללית, באם הממשלה לא תכבד את פסיקת בגץ, מה שיוביל את ישראל, כמו שאומרים החותמים, למשבר חוקתי ולכאוס. עד כדי כך אתה חושש?
כן, אני חושב שיש חשיבות גדולה בלהגיד עכשיו מה יקרה ומה נעשה, מה החברה האזרחית תעשה, מה הארגונים יעשו, אם ייווצר מצב של, שבו הממשלה לא מצייתת לפסיקת בית המשפט. אני חושב שהמצב הזה הוא בהחלט מצב של כאוס. זה הרי תקדים שיקרה עוד הרבה פעמים, זה לא ייצר כאן בהחלטה הזאת, אלא כל החלטה של בית משפט עכשיו הממשלה תחליט אם היא יכולה, רוצה, מסכימה לקיים אותה. זה מצב בלתי אפשרי.
מה בעצם גרם השבוע להעלאת הדאגה מהצעד הזה או מהחשש הזה שהממשלה לא תכבד את פסיקת בגץ?
ראשית, יש את הדיונים בבגץ בפתח, והמועד הזה מתקרב. ושנית, זה חוסר האמירה הברורה של הממשלה ושל ראש הממשלה שהוא יקבל את ההחלטה של בית המשפט. הרי ברור שצריך לומר כעת בצורה ברורה שכל החלטה של בית המשפט, ואינני יודע מה תהיה החלטה, ההחלטה יכולה להיות לכל כיוון, אבל כל החלטה צריך שתרובד.
השאלה שחייבים לשאול, אנחנו רואים מה שקורה בקרב רופאים, שמצטרפים לקבוצות וואטסאפ שמתעניינים ברילוקיישן, אתה גם שומע, מרגיש על רצון של רופאים לעזוב את מערכת הבריאות בישראל ולמצוא עתיד בטוח ואולי שקט יותר מעבר לים?
כן, אני שומע על זה. אני לא יודע לומר מה ההיקפים של התופעה הזאת, אבל הרחש הזה קיים, וזה רחש לא טוב. אני מודאג מזה שרופאים יעזבו את מדינת ישראל, אני מודאג מזה שסטודנטים שלומדים מחול לא יחזרו להיות רופאים במדינת ישראל. לאור המצוקה שלנו, מחסור ברופאים והמחסור העולמי ברופאים, זה איום לא קטן הדבר הזה. גם אם זה לא יתממש במספרים מאוד גדולים, אם יעזבו אנשי מפתח, זה פגיעה קשה בערכת הבריאות לטווח ארוך.
עד כמה אתה שותף לדאגה ולטענה של ארגוני הבריאות שכבר אישור התיקון לעילת הסבירות פוגע במערכת הבריאות, ביכולתם של הרופאים וגם המנהלים במוסדות הבריאות להתנהל בצורה עניינית?
כן, אני חושב שזה לא עניין של היום בבוקר, אבל יש לזה פוטנציאל שזה יקרה וזה יכול לקרות בקרוב מאוד. אם יעלו החלטות מסוימות שיפגעו במערכת הבריאות, יפגעו בשוויון במערכת הבריאות, יפגעו באוכלוסיות מסוימות וימנעו מהם לקבל שירותי בריאות בצורה שוויונית, זה הסיכון הגדול. ופה המדרון הוא מאוד חלקלק, ולכן האמירה הברורה עכשיו היא מאוד מאוד חשובה. כי מה שיקרה בהמשך רק ילך ויתדרדר מהר מאוד, ולא נוכל לעצור את זה. ולכן החשיבות הגדולה שאני מייחס לכך שבמערכת הבריאות, שהרופאים במערכת הבריאות מובילים את ההתנגדות הזאת באמירות מאוד ברורות.
כן, לא כולם, אבל צריך לקחת בחשבון. זאת אומרת, יש, אתה יודע, רופאים שאומרים, עזבו אתכם, זה לא קשור אלינו, וזה אין פה איזו אמירה גורפת.
תראי, יש דעות, תמיד יש דעות לכאן ולכאן. אני חושב שאלה שאומרים זה לא קשור אלינו, לא מבינים את הסיטואציה ולא רואים את התמונה הכוללת, אבל אני מכבד את אלה, גם את אלה שתומכים ברפורמה, אני מכבד, ואני חושב שהשיח הוא לגיטימי, אבל דעתי כזאת, שיש בזה סיכון גדול מאוד למערכת הבריאות שלנו.
אם אתה יכול באמת לפרט ביום-יום במעשי, איפה זה פוגש אותנו? או עשוי לפגוש אותנו?
זה יכול לפגוש, זה עשוי לפגוש אותנו, עלול לפגוש אותנו במצבים שבהם, נניח, אני אומר דברים דמיוניים, אבל חלק מהדברים נאמרו, הפרדה במערכת הבריאות, באשפוזים, בין אוכלוסיות כאלה ואחרות, או פגיעה ביכולת של מערכת הבריאות לתת טיפול רפואי לאוכלוסיות מסוימות. כבר הייתה התבטאות כזאת לפני כמה חודשים, שאמרה, הרופא יוכל לבחור על פי אמונתו אם הוא מטפל או לא מטפל, או משהו כזה. זה דברים מאוד מסוכנים, וכשזה מצטרף לכך שעילת הסבירות מתבטלת, אז יכול להיות שיהיה קשה בבית המשפט להפוך החלטות כאלה.
כי אני רוצה להתקדם איתך קצת קדימה, ההסכם עם הרופאים אמור להיכנס למסע ומתן מואץ בעזרת השם, כי לא נראה לי שאפשר לפנות כרגע למישהו אחר, ייגמר ההסכם עם ארגון המורים. יש כאלה שאומרים שהגעה להסכם כמה שיותר מהר כדי לתת לרופאים ודאות יכול אולי להשפיע על החלטה של רופאים לעשות רילוקיישן ואולי כן לבחור להישאר פה אם התנאים יהיו מספיק אטרקטיביים.
אני חושב שיש כמה וכמה דברים שאפשר לעשות ובאמת להקטין את הסיכון של עזיבת הרופאים. ביניהם כן, זה גם העניין הזה של הסכם. אני חושב שגם העניין של קיצור משך התורנות שהיה על השולחן, ולתת אופק בעניין הזה שבאמת התורנויות יקוצרו, ובכלל הארץ בלוח זמנים סביר, יש לזה מאוד חשיבות מאוד גדולה, ובכלל ההשקעה במערכת הבריאות זה בעיניי, זה לא קשור, אבל ככל ש... תהיה השקעה יותר גדולה במערכת הבריאות, זה יותר נכון. אני רוצה גם לשים על השולחן החלטות שביניי הן לא נכונות שהתקבלו לאחרונה בהקשר של עוזרי רופא וההדרה של ההסתדרות הרפואית מקבלת ההחלטות לגבי המקצוע הזה. זה פשוט יוביל לכך שזה לא יקרה. וזה גם חלק מהעניין הזה. כל ה... עיסוק סביב הבריאות הוא מורכב, זה מערכת לא פשוטה, שהאי ודאות בה היא מאוד גדולה, התנאים הם לא פשוטים, אנשים עובדים מאוד קשה, וככל שיפתרו את הדברים האלה, זה יעזור למנוע עזיבה של רופאים.
זה לא סוד שמערכת הבריאות סובלת ממחסור חמור בכוח אדם, רופאים ואחיות, סגל רפואי, האם החשש שעוד רבים יעזבו את המערכת בישראל ויעברו לחול בעקבות המצב החוקתי, יוביל לפגיעה קשה, אנושה, אולי אפילו קריסה של המערכת?
אני לא חושב שזה יוביל לקריסה, וגם אני לא בטוח שהסכנה היא מיידית, אבל יש סכנה גדולה מאוד בכך שבסוף המובילים, המוחות הטובים, שהביקוש שלהם בעולם הוא מאוד גדול, אנשים שלא יחזרו אחרי תקופות פלושיפ, יורידו לאורך זמן את איכות המערכת שלנו. יש לנו מערכת מצוינת, בעיקר בגלל שיש לנו אנשים מצוינים. אם לא יהיו לנו אנשים מצוינים, המערכת תתדרדר ביכולות שלה לאורך זמן, ולזה יש השלכות חמורות כמובן על הבריאות שלנו, של כולנו, שנזקקים לטיפול רפואי.
תגיד, מה אתה עושה רק מלמד באוניברסיטה בימים אלה, שככה מכוון לחזור אולי לסקטור הפרטי, לציבורי?
אני לא יודע לאן אני אחזור, אני בימים אלה נמצא ב-OECD בפריז.
אנחנו תופסים אותך, נו, יפה, אוקיי, אתה בחול.
אני בחול לכמה חודשים, לא רלוקיישן ושום דבר כזה. ואני עוסק במחקר בתחום ההשפעות של בינה מלאכותית על הרפואה ועל כוח האדם הרפואי.
יש השפעות כאלה, מה זה? תקשיבי, יעל, עוד מעט נבוא לרופא רובוט שיבדוק אותנו, לא? זה הולך לשם.
זה כנראה לא יקרה בקרוב, אבל בהחלט יש השפעות, ועולם הרפואה הולך ומשתנה בעזרת הכניסה של בינה מלאכותית. צריך לראות שההשפעות יהיו טובות וחיוביות, כי יש גם פוטנציאל לדברים לא טובים.
אז שיהיה לכם עוד עבודה, זה מה שחשוב. תודה רבה לך, פרופסור נחמן אש, ותחזור, יאללה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. שלום, שלום.
ביי.
להתראות.
את יודעת, קניונים עכשיו, קיץ, חופש, מלאים באנשים, אני רואה אותם מסתובבים, מבלים, נהנים, מצופים בחנויות, השאלה רק אם רוכשים. השבוע התבשרנו שדווקא בחודש יולי הייתה עלייה חדה בשימוש בכרטיסי אשראי, הגיעו לשיא חדש, אבל לא בטוח שזה באמת מבטא רכישות בפועל, אפילו בקניונים נדמה לי שמדווחים על ירידה במחירות. נכון, שלומי תורג'מן, שחר תורג'מן,
אוי, אלוהי, שקט עכשיו. היא החליטה שקוראים לך שלומי מהבוקר. אני אומרת, זה לא שלומי, אלוהים יעזור, זה שחר. הוא אומרת לי, עד השעה 4 הוא יהיה שלומי. אז אם היא קוראת לך שלומי, תענה. מה העניינים, שחר?
ערב טוב, שחר. סליחה על הטעות, אבל שלומי ושחר זה בהחלט שמות טובים.
שמות מצוינים, רק אין קשר.
איך המצב? באמת יש ירידה במחירות?
כן, יש ירידה. לדעתי, העלייה בכרטיסי אשראי היא תולדה של, אני חושב, שני דברים מרכזיים. אחד זה השימוש בטאפ, כאילו באמת בארנקים הדיגיטליים, כמעט כל קנייה קטנה, מה שהיינו הרבה פעמים עושים עם מזומן, משלמים לרוכלים או בכל מיני מקומות, עושים היום באמצעות הטלפון הסלולרי, והדבר השני זה שבירת שיאים של יוצאים, ישראלים יוצאים לחול, אנחנו שוברים את 2019, ואז ישראלים טסים לחול, הם לא מבטרים למרות יוקר המחיה או הקושי על חופשה, וחופשה בחול כנראה יותר זולה מאשר חופשה בארץ.
כן.
ועושים שם גם את הקניות שלהם. כאילו גם כשיוצאים לחול גם כבר קונים, זה חלק מהחופשה.
זאת אומרת שהחנות שלמרות מבצעי סוף עונה מאוד אטרקטיביים, במיוחד ברשתות האופנה, הקונים לא נוערים לחנויות.
לא, הקונים לא נוערים, יש איזו ירידה פלוס מינוס של איזה 10%.
אז איך אתה מסביר? זאת אומרת, אנחנו מדברים על נתוני שווה שסוכמים את ה... הוא הסביר את זה, נו, אתה יודע, הייתי צריכה... כן, ניסדה, כן.
אז מה זה עושה, מה זה עושה לענף ולחנויות ולקניונים עצמם?
יש, אנחנו כולנו יודעים לשיח המתגבר על יוקר המחיה. יש ריבית גבוהה, יש שערי מטבע, יש משכנתה שעלתה השמיימה ופגעה בכושר קנייה ובכוח הקנייה של הלקוחות. וזה בא לידי ביטוי בקנייה בקניונים, מה גם שהאווירה הנוראית זה משהו שזה זה פטנט ישראלי, האירוע הזה של ממש חצי דיכאון לאומי סביב כל מה שקורה כאן עם המהפכה המשפטית. כל הדברים האלה גם יחד, כאילו לא מייצרים איזו אווירה נעימה וכיפית של קניות, גם ירידה בכיס וגם האווירה. ואנחנו מרגישים את זה.
כמה, אם אתה יכול לחלק את ההשפעה?
אינטואיטיבית, זה אינטואיציה. אני חושב שמשהו, לפחות חצי-חצי, זאת אומרת, המהפכה, האווירה היא אחרית לחצי מהירידה, אפילו אולי קצת יותר. וכמובן יש ירידה בכוח הקנייה.
אבל אתה יודע, אנחנו רואים, אני נניח ללכת לקניונים, כי מה יש לעשות עם ילדה בת 13, חוץ מלהיגרר אחריה בקניון, לכל מיני חנויות. אז אני רואה את הקניון מלא. זאת אומרת, זה לא, אולי בגלל המזגן, אולי בגלל, אני לא יודעת מה.
את רואה את הקניון מלא, כי זה מקום מפלט, ויש שם גם קצת בילויים, ויש שם פוד קורט, אוכלים, וזה זה, 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 כאילו חצי בילוי כזה, כי אפשר לסטוף איזה חצי יום, או משהו קצת כזה, ההורים אוהבים לעשות שימוש גם בפלטפורמה הזו. זה לא אומר שבהכרח הם קונים, באווירה אחרת, עם כוח קנייה אחר, הם היו קונים יותר, אנחנו עושים מבצעי עומק, כמה שאנחנו יכולים, כל הרשתות, אבל זה מורגש, זה מורגש, האווירה. וגם האווירה, אין חשק, כאילו, אני מסתכל על זה לעצמי, זאת אומרת, אני לא בסטייט או מה שנקרא בגד, כשאני כל כך מוטרד מאוד ממה שקורה, זה לא מזון שאתה חייב לקנות ולאכול.
נכון.
זה כאילו, זה משהו ממש nice to have.
אנחנו מסיימים ממש אוטוטו את החופש הגדול, שזה פוטנציאל גדול היה עבורכם, ואוטוטו מגיעים גם החגים. איך אתה רואה את ההמשך, כשאנחנו רואים בענפים אחרים שלא קשורים לקניונים, נניח בהייטק, היקפי גיוס מאוד מאוד נמוכים של כוח אדם.
פיתורים, מה זה היקפי גיוס? מה זה? פיתורים רציניים?
פיתורים, ואפילו בענפים כמו המשרדים הגדולים, של רואי חשבון ועורכי דין, כבר מתחילים לצמצם. אתה מעריך שאצלכם בענפים השונים יצטרכו באמת להתייעל, להצטמצם?
אני מעריך שאם זה יימשך, אז בוודאי, זאת אומרת, אנחנו נגיב, כמו כל עסק, כמו כל עסק מגיב לצמיחה או למיתון. אם תהיה ירידה או חס וחלילה למיתון, אנחנו מדברים סוגים של מיתון כרגע, אבל אם נגיע לכדי כך, כן, צריך להצטמצם, להתייעל, להצטמצם את היקף כוח אדם שיש, להתאים אותו להיקפי הסחר ולהיקפי המחר. נהיה לצוף הזה כמו כולם. אני ממש מקווה שאנחנו עוברים איזו תקופה רעה, והלוואי וחוסר הוודאות שהוא תולדה של, של המהפכה הזאת, גם כן נהיה אחריו, אם נהיה מחורב, לפחות כאילו האלמנט הזה של, אני קורא לזה דיכאון לאומי, יעבור קצת, ואז אנשים יהיו בסטייט אומן אחר. אבל כרגע השילוב הזה הוא שילוב של שני התהליכים האלה, משפיע עלינו לרעה.
די קטלני, כן. שחר, הידוע גם בשמו השני שלום מתורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
אתם מאזינים לאיפה הכסף עם יעל הילון וליאת רון.
כן, אנחנו נעבור קצת לעניינים של אסקפיזם, נקרא לזה כך. שלום לשלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים באל על, מה העניינים?
מצוין, אחר צהריים טובים, יעל, יעד למאזינים.
אחר צהריים נפלאים לאל על, איזה תוצאות הבאתם, וואי וואי.
היסטוריות וחגיגיות.
כן,
עלייה בהכנסות, עלייה ברווח השוטף, בסך הכל רבעון מאוד מאוד מוצלח, ממה זה נבע? הישראלים נוערים לחול או גם תיירים מגיעים לארץ?
אז נגיד שזה, דבר שם זה הריבון, ריבון 2 הטוב ביותר של אל על מאז שהונפקה לפני 20 שנה. הריבון הוא מצוין בכל הפרמטרים מכמה סיבות. אחד זה הביקושים ליציאות לחול הם עדיין חזקים מאוד, הם גבוהים גם מ-19 ובטח מ-2022 ומהתקופה שקדמה לה. תיירות נכנסת היא במגמת שיפור, אבל עדיין לא חזרה לממדים המלאים שלה, וזו אחת המטרות המשותפות שלנו יחד עם מדינת ישראל, גם את זה לעודד. ובצד השני, מעבר לביקושים, זה הרבה מאוד תהליכי התייעלות ושיפור ודיוק שעשינו בעצם בשנים החולפות, שעכשיו נושאים פרי.
תשמע, מה שמעניין בעיקר לדעתי את המאזינים שלנו, שמתמודדים עם החום הכבד ועם החופש בלתי נפסק, זה לדעת האם הם יכולים ברגע האחרון עכשיו, בעוד שבוע, בעוד מספר ימים, עוד לנצל כרטיסים פנויים לאיזשהו יעד, או חבילות נופש פנויות באמצעותכם, כדי להעביר את החופש.
אז נגיד ככה, לספונטני מבין המאזינים, עוד יש הזדמנויות, הן לא רבות, אני כן אגיד, הראינו את זה גם בדוחות, התפוסה בטיסות היא מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו תמיד ממליצים להקדים ולהזמין, כדי ליהנות גם ממחירים טובים וגם מזמינות מושבים בטיסות. כן, עדיין לספונטנים שמעוניינים לטוס לתאילנד, לדוגמה בסוף הקיץ הזה, בסוף אוגוסט, יכולים ליהנות ממחירים מעולים.
מה זה מחירים מעולים? תגיד, תגיד, אתה יודע, אני לא רוצה לקלקל את המסיבה, אבל אתה יודע, זה תפקידי. אני ככה מחפשת משהו לסוף אוגוסט, ככה עם הבנות, לקחת אותם קצת להתעברר. אני מסתכלת על כל חברות התעופה שנוסעות, שטסות מישראל, אל על, מה זה, למעלה, תמיד הכי יקר זה אל על. איך זה, איך זה, איך יכול להיות? את יודעת מה, יעל, אולי בגלל זה הם, יש להם כזה ריבון, מה את אומרת?
יכול להיות.
מה אתה אומר, שלומי?
אז תנו לי להתנגד להנחת העבודה שלכם. הלקוחות שלנו והלקוחות הישראלים לא פריירים. וכמו שאמרתי, למזמינים מראש, המחירים שלנו הם אטרקטיביים. תסתכלו היום על החורף או על ספטמבר או על, או על קיץ הבא, ואלה בטח לא רמות המחיר שאתן רואות כרגע לאוגוסט, כי כמובן מדובר במושבים האחרונים שנותרו לנו בטיסות. כמו שאמרתי, הטיסות הן כמעט ומלאות, עדיין נותרו מושבים. ברמת האטרקטיביות אמרתי,
אז זה כמעט מלאות ועדיין נותרו מושבים. אז אם נותרו מושבים, אז ההיגיון אומר, בוא נוריד מחירים, ולא ניקח את המחירים בעוד 20% מאשר המתחרים שלכם שאינם וויז ולא יודעת איזי ג'ט.
אז המחירים שלנו הם בסך הכל מאוד דומים לתחרות המקבילה, כמו שאמרת, לא ביחס ללואו-קוסט, גם בנתיבים ארוכי הטווח וגם בנתיבי אירופה. ואני חוזר ונותן לך דוגמה, לך ולבנות, 699 דולר או לבנקוק או לפוקט בסוף הקיץ, נראה לי מחיר מאוד...
ו-600 דולר ללונדון, איך זה נשמע לך?
600 דולר ללונדון נשמע לי... פחות כדאי ביחס ל-699 לתאילנד, אבל כמו שאמרתי, אם תקדימי ותזמיני היום לקיץ הבא, זה לא יהיה המחיר. תקדימי ותזמיני לחורף, זה לא יהיה המחיר. בעולם התעופה, בטח בעולם התעופה הסדירה, בשונה מצ'רטר, מסכר, רמות המחיר הולכות ועולות ככל שמתקרבים לטיסה, והטיסות מתמלות, ולא להפך. אין בעצם את הנטייה הזו להוריד את המחיר.
אבל אם נשאר לך כרטיסים, רגע, לא מבינה, אני רוצה להבין את ההיגיון. נניח, אתה מעדיף לנסוע עם כמה מושבים ריקים ולא להוריד את המחיר? איזה שאלה כזאת, זאת הייתה עצירה עם המון משמעות. שקט משמעותי.
התשובה היא מורכבת, היא מורכבת, ואני יכול להסביר את הלוגיקה בעולם התעופה במשך 3 שעות, ואין לנו את הזמן לזה. אז אני אגיד באופן כללי,
ממש בקיצור.
בשונה מסכר, השאיפה שלנו היא לאו דווקא להיות ב-100% תפוסה, אנחנו כן שואפים להיות כמה שיותר קרובים ל-100%, וכמו שאמרתי, להציע את המחירים הטובים ביותר בתחילת המחירה של הטיסה, אנחנו מתחילים למכור שנה מראש, וככל שמתקדמים לעלות, אנחנו תמיד דואגים להיות תחרותיים, גם ביחס למתחרים, כן, יכולות להיות דוגמות שנהיה יקרים יותר, ודוגמות רבות נוספות שנהיה זולים יותר, ואנחנו דואגים להמשיך ולהציע מחירים אטרקטיביים, ואני יודע שאני חוזר על עצמי, אבל זו המלצה מאוד חמה למאזינים שלנו, גם ביחס לאלל, אבל גם ביחס לחברות תעופה סדירות אחרות, ככל שמקדימים להזמין, ברור. ככה נהנים ברמות מחיר הרבה יותר טובות.
שלומי, לסיום, הסכם אסטרטגי או הסכם הבנות עם סעודיה עוד אין, אבל איך משפיע הנושא של קיצור המסלולים על התוואי של הטיסות שלכם? יש חדשות בתחום הזה?
אז מאוד מאוד משמעותי עבורנו כמובן. אז מעבר לעובדה שהיום בעצם הטיסות שלנו לתאילנד התקצרו משמעותית, והיום אפשר לטוס ב-8 ו-8.5 שעות לתאילנד, לעומת קרוב סביב 11 שעות לפני כן, אז זה דבר ראשון שהיה מאוד מאוד משמעותי, וכבר נמצא מלווה אותנו בחודשים האחרונים. מעבר לזה, אנחנו באוקטובר הקרוב, תודות לקיצור של הנתיב, משיקים 2 קווי טיסה חדשים להודו, גם למומבאי וגם לדלי, בזמני טיסה מאוד מאוד
קצרים. זהו, ועכשיו, אחרי שסקרנו את כל הנתיבים החדשים שלכם, אנחנו נאלץ להיפרד. שלומי זפרני, מודות לך ומודים לך מאוד. תודה רבה, סמנכ"ל מסחר וקשרים טוב, תעופתיים באל על. תודה רבה. אנחנו חזרנו ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לילדת אמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
ערב טוב.
טוב, מה נשמע?
סבבה, רואה את וול סטריט ונהנית, זאת אומרת פחות נהנית לבורסה שלנו, שעדיין נשרכת שם מאחור ומגדילה פער, אבל משמח, נו?
נתוני אינפלציה.
כן, נתוני אינפלציה היו בסך הכל טובים, למרות שכותרות בתחילה היו הפוכות, אבל
כמה זה עלה?
אחרי שקוראים את הפרטים, עלה ב-0.2 קצת פחות ממה שחשבו, וזה לא אינפלציה כבר, בואו, והיו תקופות ששכחנו אולי, אבל נורא רצינו שבאו להם 0.2% אינפלציה בחודש, אז אנחנו בסך הכל בסדר גמור, וגם הבורסה מגיבה מאוד יפה בארצות הברית לנתונים הטובים.
ושלנו עושה בכפיים, גם ירוקה, נכון?
שלנו ירוקה, אבל מה שנקרא חלושס, דולר עוד פעם מתחזק, אנחנו כבר ב-3.71, גם במסחר עכשיו, אחר השאר הציג הדולר ממשיך להתחזק.
למה אגב? סתם בוא תסביר למאזינים ולי.
כן, אני אומר כבר כמה ימים, אני חושב שבשלב מסוים נתוני, זה כבר לא קשור אלינו, נתוני המקרו של הכלכלה הישראלית, הגירעון בתקציב, והדר גביית מיסים, ובשאר הבלגנים שיש לנו בצפון, בדרום, במזרח,
תגיד מה, אתה עושה צחוק? בינינו. אתה ראית אתמול מסיבת העיתונאים של סמוטריץ'?
אני אגיד לך את האמת, יש דברים שאני נמנע מהם.
אז אני אגיד לך מה היה, עלה שר האוצר על הבמה ואמר שהכל סבבה, מה עכשיו?
כן, נכון, זה הכי מדהיג, זה הכי מדהיג, לא אכפת לי שיש בעיות, המדינה הזאת עברה באמת טונות של בעיות, יש לה טונות, אבל זה שמסתכלים במראה ואומרים אין בעיות, אני מודאג.
אלדד, ממש ב-20 שניות, הנתונים שמתפרסמים היום מלמדים שבאמת מיליארדים שלמים יוצאים החוץ על ההשקעות בחול של קופות הגמל שלנו, קרנות הפנסיה.
נכון, וזה כבר לא ההייטקיסטים הפריבילגיים, זה כבר אנשים כמוני וכמוך וכמו כולם שדואגים, ומצביעים ברגליים ומחליטים להוציא את כספה מפה. עכשיו, להוציא את הכסף זה לא אומר פיזית שצריך לפתוח חשבון בנק בחול, זה אומר שלא מאמינים יותר ומאמינים פחות בכלכלה הישראלית.
תגיד, יש לך את זה ביותר מדכא? או שזה הכי מדכא?
לא, יש לי את זה ביותר נכון. אני חושב שזה טוב שהישראלים לא כולם יהיו מושקעים בכלכלה הישראלית. בסוף כלכלה קטנה.
אלדד אמיר.
יאללה.
תאמיר פישמה, אלדת אמיר, תודה רבה.
תודה רבה לכן, טוב שבוע נעים.
תודה, ותודה לעורכת יאללה אלון, למפיק יואב כהן, אחראית על השידור, תמר שלמוביץ', ובדיגיטל, אלי עזר בן יהודה, עינב אורגד ושי איידלר.